כל ישראל יש להם חלק בעם ועם יכול להגיד ובכן, אנחנו בספר של הרב עמוד 375 כן, עמוד 375 אנחנו כבר, רבנו אומר שהאדם צריך להתבונן על כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא ברא ולנסות להתחקות אחרי התכלית של כל דבר ודבר, כי שום דבר לא נברא בלי תכליות, ובאופן כזה שהאדם מתבונן בתכלית של כל דבר ודבר, אז בעצם מלבד שהוא לומד תורה ומקיים מצוות, אז הוא עולה במסלול של המסלול של האדם המושכל שאמור להתחבר לאלוהים, כי הוא עולה למסלול של לדעת השם. ומטבע הדברים, כשמדברים על תכלית של כל דבר דבר, אז נשאלת השאלה מהי תכלית האדם, כי רבנו סבור שכל נברא ונברא הקדוש ברוך הוא ברא בו מנגנון להישרדות עצמית, אבל בעצם כל הנבראים בכדור הארץ שלנו הם אמורים לשמש את האדם, זו התכלית הכוללת. הרמב״ם לא מגדיר את האדם כנזר הבריאה כולה, אבל בהחלט הרמב״ם נותן מעמד מיוחד לאדם בכדור הארץ הזה שלנו, ולכן כל הנבראים מלבד שיש להם את התכלית של ההישרדות העצמית, התכלית הכוללת היא שבעצם הכל לטובת האדם. ואפילו אותם דברים אשר הם לכאורה מסכנים את האדם, מזיקים לאדם, כמו הטרנד הזה של ימינו, הנחשי צפע שיוצאים ומקישים ומסכנים, אומר הרמב״ם, יש שימוש ממה שיוצא מהם לטובת האדם. אז זאת אומרת, אפילו דברים כאלה יש בהם שימוש לטובת האדם. הויל וכן, אז רבנו עכשיו מתמודד עם השאלה הבאה בתור, ונשארו כל שאלו אחת, רגע שרויו, עוד לא התחלנו, ונשארו כל שאלו אחת, והיא יש להם מקשה לומר, אתם כבור אמרתם שלא המשיאו החכמו האלוהית שום דבור לדולו, ושכל הנברואים תחת ג'לג'לי אורח, כלומר כדור הארץ שלנו, הוא אודום ונכבוש בוהם, ושתכלית המינו אנושי הוא הסוגד המסכולת. כל זה מה שסיכמתי איתכם, שבעצם כל נברא ונברא בכדור הארץ הוא אמור לשמש את האדם, ושהאדם הוא הנכבד שבהם, ושתכלית המין האנושי, זאת אומרת תכלית האדם, הוא הסוגד המסכולת, כלומר לדעת כל דבר ודבר ממה שברא השם, למה הוא נברא. אם כן, הרמב"ם מציף שאלה, אם כן, מדוע המשיא השם כל בני אדום שאינו מסיחים סקול? הרי איננו רואות ולא זר שיש בני אדם רחוקים מאוד מאוד מדעת. אנחנו נמצאים בית כנסת שנקרא אמונה ודעת, אז הרבה ניתן לו להגדיר אותם כאנשי אמונה, אבל ספק אם כל אנשי האמונה הם גם אנשי דעת, כן? אז, ואז השאלה היא, ואני לא מתכוון לך בדיוק הפוך, אתה מצדיק את השם כאן של המקום הזה. ברוך אתה
אומר.
בדיוק הפוך, הוא מצדיק את השם הזה כאן, כן? אז ובכן, אז כאמור, כאמור, מה שחשוב הוא מאחר ויש בני אדם שאי אפשר להגדיר אותם שמשיגי מושכלות, הם רחוקים אפילו מהדבר הזה. אם כן, מדוע המציא השם כל בני אדם שאינו משיגי מושכל? שמה כל הבני אדם שהם רחוקים רחוקים מהשגת המושכלות? ואנחנו רואים שרוב בני אדם רגעים ממדוק לצערם, כן? אז איך נוכל לומר תכלית של כל הנבראים כדור הארץ האדם, האדם המשכיל, המושכל, שמשיג המושכלות, והרבה בני אדם רחוקים מהשגת מושכלות. אז יש כאן סתירה מובנית בתוך השיטה הזו, וגם היא בעצם מזמינה שאלה קשה, למה השם ברא את הבני אדם האלה? מה?
מה התועלת בהם לשיטה?
נכון. ואז הוא רודפי התאוות עוד יותר, לא רק שהם לא משיגי מדע, אלא רבים נמצאים רודפי תאוות, כן, אז אלה שמשיגים עוד, כן. ועוד המלום עוד הפורוש נודיר ופלאי, כמה כבר אנחנו מוצאים אנשים שהם מלומדים ובעלי מידות טובות, פרושים, דירים פלאים. לא אם עושה אלו יחיד באחד הדורות. אז אם כן, זו שאלה קשה. ואז רבנו משיב על השאלה הזו. התשובו, שכל מסיעות אותם הנברואים לשתי סיבות. הערה 664, הערה של החמאמי מפי הרב, חסרון האדם כלפי בעלי החיים באר רבנו בפרקי משה, ולעת עתה תרם צטיב וראה מורה נבוכים וכו'. דבעל חיים עם לידתו מוצא לו מקור מחייה לחרסם ממנו להחיות את נפשו, לא כן האדם. כלומר, בעלי חיים יכולת הקיום שלהם כל כך קלה, נוחה, יחסית, בעוד שאצל אדם הרבה יותר קשה. וציורה שכל זה, כל העולם נברא, ללא, לפחות כדור הארץ, לצורך האדם. התשובו, שכל מסיעות אותם נברואים לשתי סיבות. פה אחת, שימו לב רבותיי, לשורת אותו היוחיד. מה אמרנו? אמרנו אלו יוחיד בחוד הדרות. אז כל מה שיש בכדור הארץ, לרבות בני האדם הבלתי משכילים, כן, כולם נועדו בשביל שרת את אותו יחיד. הו אחת לשורת את אותו היוחיד. כי אילו היו כל בני אדם למדונים, מתפלספים, היו אלון עובד, והיו אדם כלה ממנו בזמן גוסר. לפי שהאדם חוסר מאוד, זוגוג לדברים רבים, הוא היום מוכרח ללמוד חרישו וכסירו ודישו ותחינו ובשול ועשיית כלים מכל אלה עד שיסור לו המזון. אז אוי ואבוי אם אנחנו היינו מסתמכים על אותם תמדחמים צדיקים גדולים שבאמת מדקדקים בתורה מצוות ועוסקים בתורת הדר, כן, לא רכב, לא טלפון, לא פלאפון, לא אוכל, לא לבוש, לא כלום. והרי העולם, בשביל הקיום, יש צורך בהרבה הרבה דברים.
יש להם זכויות באותה רמה?
מה?
יש להם זכויות כמו שהאישה בבית תפלת בילדים, האם אותם אלה שמייצרים את כל הדברים האלה, לטובת אחד, אותו אחד שיושב ללמוד?
רגע. ישראל לפניך. ועשיית כלים לכל אלה. עד שיסור לו המוזן, וכן הוא צריך ללמוד דויו ועריו כדי לערוך מה שילבש, ובניון כדי לבנות לו מוגן לחסות, ויעשה כלים לכל אלה. ולא יספיקו חיי מתו, עכשיו סקלו, הוא אומר לבנות לו מקום לחסות, של הרמב״ם בשינה הבית מחסה, כן? מה נעשה עם כל אלה שיש להם וילות בסביון, עם עשר החדרים וכמה מפלסים והכל בסך הכל הוא ואשתו וכלב, כן, או עוד בן וכל אלה. אז זה בא לשרת שיהיה בני אדם נגרים והתפרנסו, חשמלאים, בנאים, כל אלה, זה בניינו של העולם, כן. מה? תראה, יש בונה בית כבדת, בונה בית ומחריב דעתו. כל העוסק בבניין מתמוסס, רעמסס, מתמוסס. כן, אז יש בני אדם שזה רק מחריב להם את הדעת. יש גבולות כל דבר. וכן, כדי לבנות לו מקום לחסות, הוא יעשה כלים מכל אלה. הוא לא יספיגו חיי מתושלח, כלומר, חיים ארוכים. כדי ללמוד כל המלאכות שהאודם זו גוגלוהם, ואחריח למען גיומה. אז אומר מורי, אין כוונת הרמב״ם שבעלי מלאכה יכולים לפתור עצמם מלהכין, מלהבין, מלהשכיל ומלייחד זמן ללמודם, ויגידו לו, תראה, מה אתה עושה בעל מזה? מה אתה רוצה? אני נותן לך להתפרנס, תגיד תודה רבה. בסדר, נכון? אתה מפרנס אותי והכל, בזכותך יש לי לחם, בזכותך יש לי חליפה, בזכותך יש לי חשמל, בזכותך זה, בזכות כל אלה. אבל מתי תעשה לנפשך? זאת אומרת, אתה כעת מצדיק את קיומך בדרגה מסוימת, נמוכה, שאתה משרת את היחידאים, אבל תעלה מעלה, כן? זה הערה של מורי. כן, כפי שכבר כתב בהלכות תלמוד תורה, יש 12 שעות ביום, די לו לאדם לעסוק במלאכתו 3 שעות, ושאר היום לעסוק במשכלות, יעסוק כל אדם כפי יכולתו. ובזה אין הרמב״ם פותר את העיקר או את הנגר או את הצורף מללמוד. בעזרת השם בהמשך אנחנו עוד נרחיב את הדיבור על העניין הזה, חרישה, קצירה, דישה, שאדם לא יכול למלא את כל התפקידים האלה, והוא זקוק לכל מיני בני אדם. אז כמו שאומרים, יש סיבה לקיומו של כל אדם ואדם באשר הוא, כן? אלא מה? שברור ברור שתכלית התכליות זה הבני אדם המיוחדים אשר הם עובדים את השם באמת, לומדים תורה ומתנהלים כהלכה. שריה ראשון.
אם האדם לא נזר הבריאה, מי נזר הבריאה?
אם האדם מה?
הוא לא נזר הבריאה.
לא נזר הבריאה, אוקיי.
מי נזר הבריאה?
מי אמר לך שצריך לבריאה נזר?
זאת אומרת, העולם נברא לאדם.
כן, כן, אבל... לא, אני הלכתי בעקבות הנוסח שלך, מי נזר הבריאה, כן? שאלתי אותך על דרך ההלצה, מי אומר שהבריאה צריכה נזר? עכשיו אתה שינית קצת את ההתנסחות, ואתה אומר, אם יש תכלית לאדם, מהי תכלית של כל הבריאה כולה? זה כבר רבנו אמר במורה, שזה אנחנו כבר לא יכולים להיכנס למחשבותה והתברך, כן? של קושן של העולם. שמואל, מה רצית? מה, מה?
לפי כל מה שאנחנו עכשיו לומדים.
כן.
הכל נועד לאדם.
הכל בכדור הארץ. ברור שגרמי השמיים גם כן תורמים חלקם, ברור. אבל הרמב״ם מתנגד לתת לאדם תואר של נזר הבריאה. זה הנקודה.
האדם שמדבר עליו שישב יעסק במושכלות וזה...
כן, הוא מתנגד שהוא יקרא נזר הבריאה. זה טוב קצת לגלמד את האדם, לתת לו מעמד גדול וגם לגמד אותו. כן. רגע, שמואל.
אני אומר, אותם אלה שתורכים מאחור ולחזק אותה ולתמוך בך כדי שתוכל לזה, יש להם את הזכויות שלהם באותה רמה שלך?
מורגש שאתה גר בגני תקווה, ישמח משה, שם יש בנק אלוהי, יששכר בזבולון, אז מתחלקים בחיי העולם הבא, מוכרים חלקים בעולם הבא, כן? זה לא משנת הרמב״ם. דיין, יש זכות גדולה מאוד למי... רגע, עוד לא שסיימתי. יש זכות גדולה מאוד למי שתומך בלימוד תורה והכל. אבל, לבוא לומר, זה כמו זה, זה לא התחשבנות. כי מה אמר, מורי כעת? עוד רק קראנו כעת, כן, מה הוא אמר? שגם העיקר וגם הנגר וגם זה, שלכאורה כבר יכול להצדיק לעצמו ולומר, מה אתה רוצה? הנה, והנה אני מחזיק את העולם, את עדיין ואת האדם, את עולם האדם אני מחזיק בחוקר. אבל הוא אומר לו, אדוני, אפשר לעסוק בנגרות, בחרשות, באלקטרוניקה, בהייטק, בכל הדברים האלה, וגם אין לקבוע עתים לתורה. אין אדם פטור מהייעוד העיקרי, זה השכל, ברור? עכשיו אבי חייל ואחר כך אתה.
האם הרמב"ם לא חשש במשל הכל כך עוצמתי הזה שאנשים מוחם גאולה, מי האדם?
בדיוק הפוך. זה מה שאני אומר לסרעיה.
אדם יחיד, אדם יחיד, שהוא דתי, שהוא לא מצוא, מגיע מקום עבודה, שאף אחד לא מוזכר, כולם עוסקים רק בחומר.
יש סכנה כזו, נעמוד על זה עוד מעט בהמשך. עוד מעט נעמוד על זה בהמשך. רפאל, אחר כך לירון.
מה דעתו של רמב״ם בקשר
רבנו? תגיד מה רמב״ם. כן, מלא הוא יגיד רמב״ם, אבל אתה רבנו. כן,
מה דעתו של רבנו בקשר חיי מתו שלה? האם זה כפשוטו שחיו מאות שנים, או שזה
היו חידאים? רבנו לא סבור שכל אלה שנמנו בתורה שזה חי ככה, זה חי שזה כולם ככה, לא. אלא רבנו סבור, אלה היו חידאים. חידאים. הרי רבנו מביא בסדר שלו את הנביא, איך קוראים לו, זה שחייה שילוני.
כן.
לפי 400 שנה. זה חידאים. אין בין ראייה מחידאים. ברור.
מה מונע מאותו עיקר או נגר או רב או משהו הזה להיות, להפוך הוא בעצמו לאותו יחידאי ואותו...
יכול להיות.
ואין לדברים סוף. כי כולם ישפו, יראו מה טוב, ישפו כולם.
תראה.
ואז אתה
חושב, הלל חוטב עצים היה.
אוקיי.
אבל בסופו של יום, עסק בתורה, הוא היה בין היחידאים. זאת אומרת, אם היה הלל נשאר חוטב עצים ולא מוסר נפשו למעל לימוד התורה ולעלות מעלה מעלה, אז היה בין אלה שהצידוק לקיומו שהוא תומך באותם יחידאים. אבל הוא זכה שהגיע להיות בין היחידאים הנעלים יותר. ברור? לירן.
יורנו רבנו, מה אנחנו צריכים ללמוד בשאלת המושכלות, המדע האלוהי? זאת אומרת, מה, האם זה מסתכם בתלמוד, האם זה מסתכם במורים ברוכים, במשנה תורה, או שאנחנו צריכים פה להתכנס ולעשות גם במדעי הלב, כמו שמורי אמר, ולהתעסק קצת יותר במטאפיזיקה, פיזיקה? זאת אומרת, איפה מדעי האלוהות זה... זה נשמע טוב, זה טוב, זה מצוין. השאלה אם זה לא סוגר אותנו בארבע אמות מידה שלנו שאנחנו נפגשים ולא
מתחילים את זה. אני חשבתי להתייחס לשאלה הזו, רק חיכיתי לכהן. מה שמו הפרטי, תזכיר לי?
פנחס.
לא, לא שם פנחס. זה הבן של אורי כהן. איך? הבן של חיים כהן, סליחה. הבן של חיים. שכחתי את שמו הפרטי. אז... וכל הזמן אני מחכה לו כדי, כי הוא העיר בסוף, ואני חושש שכשהוא העיר בסוף וישבתי לו, זה לא מספיק. אני מקווה שלא בגלל זה הוא לא הגיע היום. הוא אמר, רב, אני מתוסכל לאחר השיעור, השיעור של השבוע שעבר.
הוא מדהים.
רגע. עכשיו אתה חסיד. רגע. עכשיו, רק רגע. הוא אומר, אני מתוסכל. מדוע? אני מחונך שעיקר העיקרים זה לעבוד השם, תורה ומצוות והכל. פתאום הרמב״ם אומר לי, תשמע, אתה צריך לעסוק במשכלות וכו' וכו'. אז איתן, נכון, איתן כהן, נכון, איתן מושבו. ובכן, אז פתאום אומרים לי, אני צריך לעסוק במשכלות. זאת אומרת, מה החלק של עבודת השמיים? לכאורה אצל הרמב״ם מתגמד. כי בשביל להיות יחידאי, דבק בשם, צריך לעסוק במושכלות, אז איפה החלק הזה של תורה ומצוות? אז ישבתי לו בקצרה, אבל זה עליהם הדרך, זה לא מספיק. אז אמרתי, שהוא יגיע היום, אני ארחיב את הדיבור, הוא בדרך כלל מגיע היום, עדיין לא הגיע, על כל פנים. וכיוון שאתה שאלת את השאלה הזו בצורה אחרת, מכיוון אחר, איפה השלמות של האדם? במה זה מתבטא? מה עיקר העיסוק? אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, עלי בדעת הרמב״ם, אין אפשרות לרוב בני אדם להגיע לשלמות בלי תורה ומצוות. התורה ומצוות הם אשר אמורים להכשיר את האדם, קודם כל במידותיו, הריסון, עצם העובדה שאנחנו מצווים במצוות, מוזהרים באזהרות ומושמעים. אז אנחנו לא בני אדם קריזאים ואנשים שעושים מה בא להם, כי אנחנו מאוד מאוד מקובעים, אשר קדשנו בצבענו, ואז אנחנו מושמעים. זה נותן לאדם הרבה ריסון, הרבה שקילות, הרבה מדידות. אז אנחנו עצבים את האישיות שלנו, ללא כל קשר עכשיו מעבודת שמיים, אלא השם שנתן לנו את התורה, שאני קורא לה ווייז אלוהי, היא בעצם עצבת את האישיות שלנו. עכשיו, ואין לומר שהתורה במצוות גם מכינים אותנו, מסלילים אותנו להפיק יותר רוחני. זה לא מספיק שלמות מידותית, אלא לדעת את מרכז הכובד. מרכז הכובד הוא לא החומר והקיום הפיזי, זה מכשיר, אי אפשר בלעדיו, אבל עיקר הכובד הוא העניין הרוחני, האמוני. ואז באמצעות התורה והמצוות הכיוון הוא אמוני, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אבל עדיין ברמת האמונה שקיבלנו, שמענו. אומר הרמב״ם, אתה צריך להגיע לרמה הגבוהה שאת האמונה בשם היא לא רק בגלל שנצטווינו להאמין ובגלל שקיבלנו בקבלה על מציאות השם ועל ייחודו, אלא דע את אלוהי אביך ועובדהו. וככל שאתה תגיע לדרגה הזו של דע את אלוהי אביך ועובדהו, אתה הופך להיות מעריץ של השם, נקדישך ונעריצך, וזה עבודה מתוך אהבה. אומר הרמב״ם, איך מגיעים לזה? אז מלבד תורה ומצוות, שזה הבסיס, זה הבסיס. כי אם אדם חסר מידות, הוא לא ישתלב טוב גם אם הוא ילמד מדעים, הוא ילמד מדעים של קריירה. אבל ברגע שאדם מקיים תורה ומצוות, לימוד מדעים אצלו הוא לא רק בשביל קריירה או פרנסה, אלא בשביל להתפעל, להתחקות אחרי חוכמת השם, אחרי נפלאותיו, אחרי גבורותיו. ואז הוא יותר ויותר מלימוד המושכלות בעולם הזה על כל נברא ונברא. וואי, תראה איך הנמלה פועלת, תראה איך הבעל חיים הזה פועל, תראה איך הצמח הזה גדל, תראה כך וכך. הוא מתחכך על כל דבר ודבר, והוא מתפעל מחוכמת השם, מתברך כבורא, כבורא וכם קיים, מקרני רמים עד בצי כנים, כן? מתפעל, והוא עובר למסלול של אהבת השם. אבל עדיין יש לו דרגה יותר נעלה. אם מכאן, שים לב, התחלנו תורה ומצוות, זה הבסיס, עלינו ללימוד המושכלות, דיינו לדעת את מה שברא השם, עכשיו אנחנו עולים לדעת את האמונה, מה זה אחדות השם, מה זה מציאות השם, מה זה השגחת השם, מבלי להסתבך בכל מיני הגשמות וכל מיני דברים אחרים שמקלקלים את המשמעות האמיתית של מציאות השם והשגחתו בעולם. תבין? אז זה כבר הדרגה היותר גבוהה, אבל זה מדרג, חייבים לעלות את המדרג הזה. משום כך התשובה לאיתן, חס וחלילה, ברור, ההתחלה זה תורה ומצוות, זה וראה. הקדוש ברוך הוא מתי נתן תורה? רק בסיני. 10 דורות היו מאברהם אבינו עד אז, ועד מאדם הראשון עד מנוח עד אברהם אבינו, 10 דורות. כלומר היו שנים רבות מאז נברא אדם הראשון עד מעמד הר סיני, שבסך הכל בני אדם נצטוו בשבע מצוות בני נוח, לא יותר. ומה היו התוצאות? כלומר, כל מי שבא ואומר, מה צריך מצוות? גם אני כבן אדם יודע שאני מכוח עצמי אחפש לי את השלמות, ככה הפילוסופים אמרו, זה טענה מוצדקת, אני אחפש לי בכוח שכלי. נכון, יחידאים יכולים להגיע לדרגה כזאת, אבל המון עם אי אפשר. והראיה, תראה מה הם פניה של האנושות עם שבע מצוות בני נוח: דור המבול, דור הפלגה, דור סדום ועמורה. כלומר, האנושות רק עם שבע מצוות לא יכולה לחצק מעמד, היא משחיתה דרכה, היא מחריבה את עצמה ואת העולם. ולכן אברהם אבינו הבין צריך תוספת, והתחיל להכשיר את הקרקע ואת הרקע לגיבוש יחידה אחת מבין האנושות, כי הוא לא מאמין שכל האנושות תהיה כפופה לתורה של תרי"ג מצוות. וזה הברית בין השם ובין אברהם אבינו, שיזרע קודש מזרעו, שיען השם, יקבל תורה ומצוות, ויהיה מודל לחיקוי. כל מי מאומות העולם שיראה את המודל הזה ויאמץ אותו, יבורך. ויהיו כאלה, והיו כאלה. לאט לבוא זה ירבה יותר. אבל אי אפשר בלי התורה ומצוות, אבל גם אחרי התורה והמצוות, כל מה שאמרתי למעלה למעלה. אז אני מקווה שאת הנשמע את הדברים, לפחות דרך השיעורים המוקלטים, ויקבל את התשובה. אין כוונת הרמב״ם חלילה חלילה לזלזל בתורה ומצוות, כפי שבאמת בני אדם שטחיים, מבינים, ואז הם אומרים, עזוב, מה אני צריך את הרמב״ם? הוא מבטל אותי בכלל מתורה ומצוות. זה הדתיים שבחבורה. ואילו החלקים האחרים אומרים, עזוב אותך בחייך, מה אתה מתאמץ בתורה ומצוות? מספיק שאתה אדם מושכל, ואתה לומד מדעים, ועוסק פילוסופיה, אלה ואלה טועים. הדרך האמיתית היא זו שתיארתי כעת. ברור? זהו, כן.
אם אנחנו ניקח את הבריאה של האדם, של העולם ושל האדם, אז בתכנון האלוהי, האלוהי ברא שיש מסגרת כזאת שיהיו תמיד אנשים שיהיו פחות ושישרתו אותה יותר טובים. זה מה שהמסגרת שתהיה.
רגע, אבל השם, רגע, השם לא ברא את, רגע, לא בשלך, אני עכשיו בכוונה רוצה למנוע מאחרים, אתה יודע, אני יודע שאתה לא טועה. השם לא ברא את פלוני שיהיה שמש. זה בחירה חופשית של כל אדם.
זה המודל, המודל הוא, בתוך המודל הזה חייב להיות, חייב להיות אנשים פחות, אנשים יותר.
זה התפלגות טבעית, אל תגיד חייב. לא, לא, אני משפץ.
אחרת המודל לא יתקיים.
כן, כן.
אחרת המודל לא יתקיים.
עוד פעם, אני רק עומד על אני מבין, המודל, אתה צודק, אני רק משפץ את הלשון שלך. אתה אומר חייב, לא חייב, אלא זה התפלגות טבעית, ככה זה.
יש התפלגות טבעית, אבל בתוך המודל הזה תהיה התפלגות טבעית.
נכון.
אבל אחרת, אם לא יהיה התפלגות טבעית, המודל הזה לא יהיה קיים.
אוקיי.
ואני שואל, למה לא לבנות מודל יותר אידיאלי?
איך?
שהקודם אומרים לי את המודל הזה.
אין בעיה, אין בעיה. שיברו.
לא, למה המודל כזה? שהרוב, כמו
שהרמה
אומר, הרוב לא טובים והמיעוט טובים. למה לא
נקרא
מודל שיהיה הרוב טובים
ולא טובים? עוד פעם, ראית שהתיקון שלי היה אחרי המציאות. בדיוק.
אבל זה נכנון אלוהים שיכול לעשות הכל במודל הזה.
רגע. אתה שמת לב, לא לחינם תיקנתי אותך. לא לחינם תיקנתי אותך. זו התפלגות טבעית. וזה בחירה חופשית של בני אדם, וזה דרכו של עולם.
זה אינטרס.
בדיוק.
זה אף פעם לא יהיו רוב.
נכון.
זה אינטרס. למה לעשות מודל?
כי זה בדיוק, זה בדיוק ההתנהלות הטבעית של בני אדם. ראיתי בני עלייה, והם המועטים. כמה בני אדם, רגע.
לא שאלה על הטבע, למה?
מה זה טבע? אז אתה מבקש ממני שהאלוהים יעצב את הטבע אחרת. זה פגיעה בבחירה החופשית.
הוא רוצה למקסם את המושכלות על חשבון הפגיעה בבחירה.
בדיוק.
לא, הבחירה החופשית נשארת.
לא.
ההסתברות תהיה יותר גדולה.
איך? על זה שהאלוהים...
אני לא יודע.
בלי שאתה יודע איך נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם מנגנונים. עכשיו צאו לדרך, טבעו של העולם שבני אדם יותר נוטים לחומריות מאשר לרוחניות, זה טבעו של העולם.
יש לי פתרון, אם היו מקטינים זה יצא רק בקצת.
הנה, לא לא משנה. כן, להקטין את היצרה, להקטין את היצרה זה מעורבות אלוהית, מעורבות אלוהית בבחירה חושית.
יש לנו פה מצב,
חייל קרבי, לא משרתים אותו, נסע לחסנאי, טבח, יש לך חייל קרבי אחד.
כן. כן. אכן. עכשיו. מה זה? תראה. לירן. תראה, לירן. כל אדם ואדם שלמד בלכות תלמוד תורה את הדבר הזה, אם הוא יצליח לכוון את עצמו למודל כזה, אשרה ואשרה חלקו. אבל אם לא, לפחות מה לעשות, הוא עובד שכיר, זה הפרנסה שלו, ולעדי זה לא, אז לפחות תקבע איתם בתורה בלילה, כן, בשבתות, מועדי ישראל, כן. רבנו מביא מודל שכל אדם אדם יראה מה הוא יכול לעשות. תראה, אל נשכח שהתקופה שלנו היא בעצם מחנכת אותנו לחיי מותרות. בני אדם לא חיים בחיים של הסתפקות מועט, ולכן בני אדם עובדים קשה כדי שיהיה להם את הסכום הנדרש לחיות במותרות. ברור. אבל אם יבוא אדם ויגיד, אותי לא מעניין הדברים האלה, די לי להסתפק מועט, זה יכול. אני אמרתי לכם, לפני הרבה שנים הכרתם חרדי, אז היה בתחילת עידן המחשבים, היה לו מוח בלי השכלה פורמלית וחזק מאוד מחשבים. אז הם מזמינים אותו, אז מי משתמש במחשבים? הבורסאים וכל אלה, כל המקומות האלה. אמר לי, כבוד הרב, כל עבודתי ביום היא שעה, שעה וחצי, אני מוזמן לטפל במחשבים אלה ואלה ואלה ואלה, אני מסתכל טוב, הולך לומד בכל אלה. אז אדם אחר, מה היה עושה? אני יכול לחפש לי עוד פרויקטים ומרוויח יותר, כי רוצה מנה, רוצה מדעי. מה עושה אותו אדם? לא, יש לי ברוך השם מתפרנס, אני הולך ללמוד תורה. זה הרמב״ם, ברור. אז זה תלוי בבחירה החופשית של כל אדם. יופי, רבותיי, עכשיו ככה, אתם יכולים, לא, אני אדלג על כמה דברים כאן. לצערי אני לא יכול לדלג, כי אני רוצה להגיע לאיזה שהוא עניין. אומר, שאלה, הוא למד, זאת אומרת, רבן, השואל אומר על רבנו, הוא למד את זה ממה שאמרו שבן זומא אמר, לא נבראו כל אלה אלא לשמשני. כן? אז כמובן יש חשש אולי לגאווה, אני הבטחתי שאני עוד אתייחס לזה. תשובה, נכון, הוא יאמר את הביטוי הזה, זה מורי משיב. אלא שגם בן זומא עסק במלאכה, הוא לא ישב. נכון, מצאו רבן יוחנן בן זכאי יושב למעלה בהר הבית, אבל לא ישב כל היום למעלה בהר הבית, גם הוא עסק במלאכה המפרנסת אותו, אלא שהסתפק במועט בכדי צורכו ולא יותר, אינו זקוק למותרות. הרמב״ם מביא את כל זה, את דברי בן זומא בהמשך, ואז אני ארחיב את הדיבור על בן זומא כמודל. הלאה, שאלה, האדם הוא בחיר הבריאה. מה מורים ישיב, רבותיי? כן, לא בחיר הבריאה, האדם מבחר, לא בחיר, אלא מבחר מה שהרמב״ם מכנה תחת גלגל הירח בחיר המורכבים, כי האדם מורכב. זה לא למשל יש את הישויות השכליות, לא מורכבים, אז מבחינת הבריאה שלהם יותר נעלים מאשר האדם לפי מושגי הקדמונים מארבעה יסודות, ולכן הוא לא בחיר הבריאה. שאלה, אם האדם הוא התכלית של הבריאה או לא? תשובה, אני מדבר על הרמב״ם, כלומר מורי אומר, כי לפי רבנו סעד הגאון, לפי אחרים, הוא בחיר הבריאה, האדם בחיר נזר הבריאה, אבל לפי הרמב״ם לא. אני מדבר על הרמב״ם, רבנו סעד הגאון הוא תכלית כל הבריאה, כלומר לפי רבנו סעד הגאון האדם הוא תכלית כל הבריאה, אבל לפי הרמב״ם לא. כל המרחב כולו והרבה בשיטתו. כלומר, יש הרבה סוחים בשיטתו של בן סעדה גאון. אבל אנחנו מדברים על הרמב״ם. לרמב״ם, האדם הוא נבחר הנבראים. מה שמכנה הרמב״ם תחת גלגל הירח. אוקיי. השאלה, זה לא הבריאה? תשובה, לא. לא כל הבריאה בכללה. יש הרבה דברים נעלים ממנו וחשובים ממנו. כן? הנה, ערש 670. מה זה יכול להיות דברים נעלים יותר ממנו? כגון השכלים הנבדלים, כן, בגלגלים, בכוכבים. הלאה, אנחנו עוברים לדברי רבנו. רבנו, כדי לעשות סורי, להסיל אודום שולם של נשוכו אפעה. אם אתם זוכרים, רבנו אמר, מה? אהה, אוקיי, יפה, בסדר, ברוכים תהיו. אתם רואים, ברוך שמסר עולמו לשומרים טובים כמוכם, כן? שלא תחשבו זו התכלית שלכם. תעלו מעלה מעלה, כן? וכן, נאמר ככה. מורכב מארבעה יסודות, כפי אמונת הקדמונים, כל המורכב מארבעה יסודות, הוא תמצית כולם. אף על פי שכל ארבעה יסודות כבר מתו. מה הכוונה מתו? התיאוריה. התיאוריה של ארבעה יסודות, כל אלה. כי יש, אומר, יש הערה של 7-2, תיאוריית ארבעת היסודות לאריסטו, החליפה בימינו במדע החומר, הכימיה, המתאר כל חומר מהרכב מולקולרי ואטומי שונה, המורכבים גם הם מפרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים, רשימת 118 היסודות חולה. אוקיי, יפה. עכשיו דברי רבנו, חוזרים דברי רבנו. ואם כן, מותה ילמד אותו אודום חכמו ויובין במדוע. כלומר, אם הוא יהיה עסוק לקיומו בכל כך הרבה דברים, אז מתי ילמד? לפי כוח נמסעו כל אלה. כלומר, אותם בני אדם תשומע יחי שמנתבים את עצמם יותר לחומריות מאשר לרוחניות, כן? כדי לעשות את העבודות הללו, שהוא עולם שריך לו עם, ונמסו המלומות בשביל עצמו, ובכוח נבנו עולם, ונמסה את החוכמה. ובמה יופת לגומו אומר, וחמו, וחמו יופת לגומו אומר, אלמה להשודים, היו עולם חורב. רגע, רגע, רגע. שוב, ואין, רבנו כבר אומר, ואין לך שעודות גדול או מזה שהאודם חלו של נפש בניין ג'וף ורופף נוסע מכסה העגלים השני עד כסה השישי ועובר בימים בימי החורף ובמדבורף בשורוב בקיס ומסכן עצמו לחיות הטרף למיניהם כדי שאולי ירוויחו דנור. כלומר, הוא מתאר כעת את הסוחרים ואת אנשי העסקים מפלגים בימים תוך סכנות. אז היו סכנות, גם בימינו יש סכנות, כן? אז הוא אומר, כמה הם מסתכנים וכמה מבזבזים זמן בשביל להרוויח עוד ועוד ועוד. בסדר, אבל אל מה לה... זה השודו של העם. לא שהם שוגעים מטורפים, אלא הכוונה שהם יותר מדי משתקעים בעניינים החומריים והעסקיים. אבל מה? בכללי זה לטובת, לטובת האדם, האדם הנבחר, האדם שלומד, שלומד תורה, מקיים מצוות וכל אלה. הלאה. וכאש הרי גפס מאותו מדנורים שמוסר כל רוחו עליהם יתחיל לחלגום לאומונים. עכשיו, יש לו כסף, אז מה? מה הוא יעשה עם הכסף? בונה לו וילה. אם הוא בונה לו וילה, נו, איך הכסף שלו מתחלק? לבנאים, למהנדסים, לחשמלאים, וככה מתפרנסים, כן? ככה מתפרנסים. יחלג לאומונים, לבנות לו יסד אתון על בתולת גרגו בסיד ועבונים, כדי להעמיד עולו ובניון שיעמד מאוד בשונים. הוא יודע ברור שלא נותר מחיו אפילו כדי לבלות בניון של הג'ומה. כן, היש גלות דעת חמור ומזו, כן, יכל האדם מסתפק מועט. אבל מה? בני אדם לא מסתפקים מועט, בואי בן לא מסתפקים מועט. אזי כל מה שהם צוברים בעצם זה מתפזר.
זה מנוע צמיחה.
מה?
זה מנוע צמיחה.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, יש גלות דעת חמור ומזו. איזה גלות דעת? אישית כלפי עצמו. כלפי הכלל זה טוב מאוד, מנוע צמיחה כמו שאתה אומר. אבל במובן האישי, חבל, אתה מתבזבז, כן? יש גלות דעת חמורו מזה, אז יגידו, רגע, רגע, אם כולם יגידו זה קלות דעת, אז איך העולם מתקיים? זה יהיה ישאל. יש תפלגות טבעית. עצמוך, בכלל צריכים מעורבות אלוהית. האמין לי, בכלל צריכים מעורבות אלוהית. הלאה, יש גלות דעת חמורו מזה, וכך כל טעם וכל תוכלו מתאוותו, גלות דעת בהחלט. אתם שמים לב מה הרמב״ם קורא לכל תענוגות העולם וכל הדברים האלה, הוא קורא זה קלות דעת בהחלט, אבל מה זה קלות דעת? לא שמשפזים את אותו אדם בגאה, אלא מה כדי שיבונה העולם.
אז לא מה אמרו תל אסוד המחמלה?
קודם כל, קודם כל מי אמר את זה? קודם כל מי אמר את זה? ושנית, על רקע מה תן לסוד המחמלה? כלומר, אל יהיה אדם פרוש יתר על המידה. תן משהו לסודן חגר, תן קצת ליצר, אבל בקדושה. אז ברגע שאדם יסגור סגירה הרמטית, הוא ימצא את עצמו אאוט, ברור. הלאה, יש גלות דעת חמורו מזה? וכך כל תענוגות העולם מתאוותו, גלות דעת בהחלט, כדי שיבונה העולם. ולא כן, כינו החכמים עליה משולם, מי שלא לומד, מה כינו אותו בשם מה כינו אותו? אצלנו הביטוי עם ארץ הוא ביטוי שלילי מאוד מאוד. עם ארץ, קשה ארץ, אתם עונים עוד מוצאים, קשה ארץ, כי זה מנגן, זה צלילי. לא, עם הארץ, אומר הרמב״ם, זה עם שבונה את הארץ, זה בונה את הארץ. אצל הרמב״ם מהו הכינוי הכי הכי מגונה? בור. בור, כלום, אין, שום דבר. קרקע בלי...
תמיד הולך ביחד, בור
בעם הארץ. זה עם הארציות שלנו. שעושים בור בעם הארץ. כי יש הבדל עצום בין בור ובין עם הארץ. כי בור אין לו כלום. טבולה רזה. אדמת בור. כלום. בלי השקעה, בלי שום דבר. ועם הארץ משקיע. פונה, מייצר. פער עצום. אז כל אלה שאומרים בור עם הארץ, נכון, הם עם הרצות ביחס לביטויים האלה, כן? כי התנה מנה את זה כמידות עצמם במסכת אבות. הלאה. עכשיו, בערה 674, רגע, לא צריך. הלאה. ולכן, ולא כן, כינו חכם עליה משולם, מי שלא למד, עם האורס. כלומר, שלא נברו, אלו לבניין האורס, ולפי כוח יחסום אלהו. ואז מורי מאיר, בעקבות דברי הרמב״ם, מורי מאיר, אני חוזר על זה, אין פשט דברי הרמב״ם שהאורג או הטובה או הצורף או הנפח צריכים לשקוע בעבודתם יומם ולילה ולא יעשו שום דבר. אין כוונת הרמב״ם כך, אלא כוונתו שכולם משרתים לאותו היחיד הנעלה. גם אותו היחיד הנעלה איננו חי מן האוויר, גם הוא חי מהכנסה כלשהי, כמו שהוא אמר על בן זומה, שגם לא היה איזה עבודה, כן? ממקצוע כלשהו. שאלה, האם אפשר להבין מדברי הרמב״ם שהאדם הזה שרודף אחרי המותרות זה אדם שרוצה לבנות לו ארמון, ואם הוא קיבץ ממון בשביל שיהיה לו ביטחון, אולי זה יהיה בסדר? תשובה, אין צורך לארמון, ואין הרמב״ם מתכוון לך. הוא רק מביא דוגמה בלבד, כשאדם מתכונן, מתבונן בכל אדם, כל אדם רץ, כל אדם רודף, כל אדם נאבק, כל אדם נלחם, ולמעשה, אילו היה מסתפק ללא שום מותרות, מסתפק מועד, היה מספיק לו רבע ממה שהוא עושה. לא נפתח את זה, הדברים הם ברורים. כלומר, ברמה אישית, כל אדם ואדם, אם תשקיע פחות מהריצות שלך, זה מספיק לך. אבל מה? זה שאתה מתגלגל ונשאב לעסקים הרבה, מזווית ראייה מסוימת אני בא ועובר, טוב, לפחות אתה...
שאפשר לילדים.
תראה, אפשר לילדים, תרומה לאלה שהם יחידאים, וכל... זה זווית ראייה מסוימת, כן? עכשיו...
אם אדם קובע לו עיתים לתורה וגם עוסק בזה, אין בזה שום סוד.
מי אמר שיש בזה פסול? הרי הבאתי את הלל, חוטב עצים היה. אלא מה? שכבר נבחר לנשיאות, הוא לא יכול להמשיך להיות חוטב עצים, לא בגלל זה בושה להיות חוטב עצים, אלא הוא צריך לטפל בנשיאות, ועוסק בתורה, וכל כולו אך ורק תורה. זה דרגה יותר מעלה, ברור. עכשיו, הסיבות למציאות מי שאין בו חוכמה. עכשיו, רבנו יתמודד עם השאלה, למה באמת, מהם הסיבות שיש בני אדם שאין בהם חוכמה? ושם מה יאמר אודום? והלו אונו רואים אודום דיפש אוכסיל, יש לו נחת בו אולום, ואינו יורע בו, והאחרים משורתים אותו, ועושים מלאכתו, ופעמים שעושה מלאכתו, אודום מלמוד, אין הדובר כמו שדימו במחשבתו, כי סיבת נחת אותו הכסיל, מפני שתרמו משורת לאודום שהוא מטרת הבורא, כי בעבור הנועותו ואושרו אובה של דונה, יסווה לעבודו לבנות ארמן ענוגי, אולן דו הקרם ג'ודל, כדרך שעושים המלוכים והמתדמים לוהם. הוא יהיה אותו ארמן מוכן לחוסיד שיובא במשך הזמון באחד היומים, לחסוד בסל גיר מגירות אותו ארמן. וזה יהיה בכוח הסולותו ממועה, ושיקוח מאותו קרם כמו של יין באחד היומים, כדי לעשות סורי להסיל אודום שולם שנשוכה אפעה. כלומר, הרמב״ם אומר, הנה אנחנו מוצאים בני אדם טיפשים, כסילים, מבסוט מעצמו, כן? הערה ששש, הנחת האמור כאן אינו אלא דמיוני, כי לשתות יין ולאכול בשר עדיין אינו נחת. אבל יש בני אדם נהנתנים, יש להם כסף, יושבים, אוכלים, שותים, נהנים במובן הדמיוני שלהם מחיי העולם הזה, ומאומה. ואחרים משרתים אותו. למשל, ניתן דוגמה, אדם עשיר, כן? כלומר, הוא כבר לא מתעסק בעסקים, יש לו די ביותר, יושב לו, מפנטז לו, כן? נשים, אוכל וכל מיני בילויים, חולה חולה חולה. ואז מה יוצא? זקוק רופא, רופא בא משרת אותו. זקוק לרב, אז בא רב ומשרת אותו. אם זה לקבוע מזוזה, אם זה בשאלה מסוימת, חולה, כן? ואז הוא אומר, ואחרים שרתים אותו, ועושים לכתו. ופעמים שהעושים לכתו, אדם לומד. אנשי מקצוע, אנשים לומדים, משרתים אותו. הוא בעל המאה. יש לו כסף, מממן, מזמין שירותים, שירותים מקצועיים, שירותים רוחניים, שירותים רפואיים, ונפט זורם בחוליקת. יש מה שנקרא כסף, וזה זורם. אז לכאורה, זה היפוך מה שאמר הרמב״ם. כי הרמב״ם אמר שכל הכסילים האלה וכל אלה לא נועדו אלא בשביל האדם המלומד, המושכל, עובד השם. והנה אנחנו רואים בני אדם שהם עמידים, שהם יושבים להם ומתבטלים בחיים שלהם, וחיים חיים מותרות וחיים תענוגות, ובני אדם משמשים אותם, לרבות בני אדם רוחנים שמשמשים אותם. אז לכאורה זה סותר את מה שהרמב״ם אמר. אז תראו לאן הרמב״ם מרחיק לכת, תראו עד לאן הרמב״ם מרחיק לכת, והוא אומר כך. ושם מה יאמר אודום? ואלו אונו רואים אודום דפש וכסיל, יש לו נחת בו אולום, ואינו יוגע בו, ואחרים משורתים אותו, ועושים מלאכתו, ופעמים שעושה מלאכתו, אודום ולמוד, אין הדבר כמו שדימו במחשבתו. למה? כי סיבת נחת אותו הכסיל, מפני שגם הוא משורת לו אודום שהוא מדרות הדורא. איך? כי בעבור לנו אותו, ובעושרו, אבא של דונו, יסוע לעבודו לבנות ארמון ענוגי אולן דוע קרם ג'ודל כדרך שעושים המלוכים והמתדמים לוהם. הוא יאותו ארמון מוכן בגלגולים שונים, אולי אפילו לא בימיו של אותו אדם, בגלגולים שונים מוכן לחוסיד שיובב במשך הזמון באחד היומים לחסות בסל גיר מגירות אותו ארמון. כן, עושים כנסים, מזמינים רבנים, מזמינים אנשי רוח וכל אלה באותם מקומות. כי מה יעשו בארמון הזה? אז עושים כנסים וכל אלה. אז זו הסיבה לכל הכסילות שלו, זו הסיבה. בעצם העובדה שבסופו של דבר משהו שקיע או משהו בזבז, זה משרת את היחידאים, את היחידאים האלה. ותהיה בכוח הסולות הממועת ושיקוח מאותו קרם כמו של יין באחד היומים, כדי לעשות סורי להסיל עולם שולם שנשוך אפעה. הנה השקעות, אז יש מה שנקרא סורי. מורי כאן מעריך מה זה הסורי הזה בכל אלה, אבל מזה פיתחו איך קוראים רפואה, תרופה כנגד הארס שהנחש הארסי. כן, אצלם, אצלם אומר מורי בזמנו של הרמב״ם, הצרי היה לפי רבנו אבן עזרא, הוא מורכב מ-72 סמנים, והיו כל המלכים העשירים עוצרים אותו, מחזיקים אותו, שאם יש נשיכת נחש מוציאים. אינני יודע מה זה, אבל בכל אופן ככה הם אומרים. אני נדמה לי שציינתי פה הערה 24 תרייג, ותרגמתי צרי, שכך תרגם רבנו סעד הגאון בפרשית, וכתב שם הרבה בשם רבנו סעד הגאון שהוא נעשה מ-75 סממנים. כן, ויש עריכות דברים, אבל בסופו של דבר הדברים שהשקיע אותו עשיר בשביל מותרות צרי וכל אלה, בסופו של דבר פיתוח הצרי התברר שהוא מועיל לתרופות לשם בריאים. זאת אומרת, רבנו מראה שאפילו אם ישנם בני אדם נהנתנים, עשירים, שלכאורה בני אדם מקצועיים ורוחניים משמשים אותו, תסתכל אל הרגע, תסתכל לשעה, תסתכל שכל ההשקעה של אותו עשיר בסופו של דבר מתנקזת ומהנה את הציבור ומהנה את היחידאים. עכשיו רבנו, כוחי אנו עד השם יתעלה ויתרומם וחוכמותו ששעבד בו את הדבע. שימו לב, זה משפט מפתח מאוד. אסף מרוחג אמונו אומן ואינון זה כבור בערו חזל. כלומר, כך השם ברא את העולם ונהיג אותו, שהוא מתגלגל על פי כוחות שהשם הטביע בו בעולם, והם מתנהל בצורה כזו ש סיבה ומסובב, אבל באופן כזה שהעולם מתקיים ומתמיד. עצות מרחוק. עכשיו מורי אומר, כן,
עוד אותה הרמב״ם אמרנו ומורי נותן את ההנחה של החסיד נטרף עם העונייה.
כן, עזוב, עכשיו אתה לא חי מפרטי. כן, זה שאלה בפני עצמה, היא לא נוגעת לכאן, לכן אני אומר לך עזוב, לא שאני מתעלם מהשאלה שלך, כי אנחנו לא עוסקים כעת בפרקי השגחה לפרטים, אנחנו עוסקים כעת בתכלית, בתכלית של בני האדם הפשוטים שהם נועדו בשביל האדם היחידאי, בשביל בני אדם היחידאי. זה מה שנוגע כאן. עכשיו רבנו לא הולך להיכנס עמוק עמוק בפרקי השגחה כדי שתכניס לנו את הנושא הזה החשוב הזה, ברור? לא שאני משתמט, אלא שפשוט
זה המושגח.
מה?
זה האדם המושגח.
מה הפירוש?
זה האדם שעוסק במושכלות.
כן,
זה המושגח.
בסדר, בסדר, אבל אתה רוצה להכניס אותם לאלה המושגחה, אז יארו נושב מעורפך.
זה המושגח.
עוד פעם, קל להגיד זה המושגח, שמעת מה הוא שואל? אבל אנחנו לא עוסקים כעת פרקי השגחה בפרוטרוט ועומק.
אבל זאת ההשגחה.
איך?
זאת ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם ככה, שאותו אדם שיצר את הצורי, גרם לך שער.
זה בכללי, אבל אתה שאלת אותי שאלה מאוד ממוקדת, מאוד מוקדת, ביחס לאותו החסיד, שעולה לאונייה ותובע. שכחת מה שאלת? אמרתי. זה פרט חשוב מאוד מאוד בפרקי השגחה, אבל לא כעת. אנחנו לא עושים, אנחנו כעת נגענו בהשגחה מבחינת התכלית של בני אדם, אבל ולא נכנסים לזה פנים. שאלה, נדמה לי שמורי אמר שהשם אלוהי אתה ארומך או דשמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן. זה לגבי המצוות, מה העניין הזה לכאן? ככה שואל שאל. מורי משיב, תשובה. כאן הוא מביא להנהגת השם. הרמב״ם עוד יזכיר את זה בחלוקת סדרי המשנה. אבל כאן הוא, רבנו, כהמשך עצות מרחוק. והרמב״ם מביא את זה שהנהגת השם עצות מרחוק, גם לעניין, וגם לא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. כל דרכיו, כל הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, איננה אלא עצות מרחוק. אין אדם יכול לראות נכוחה מה סופה של הפעולה הזו, כל זה דברי מורי, מה סופה של הפעולה הזו, או מה תכליתה של הפעולה הזו. אלא בכללי אנחנו יודעים שכל דבר בהנהגת השם הוא מושכל. אנחנו כבני אדם לא יכולים תמיד לדעת את החוכמה האלוהית שבכל מהלך ומה, כן? כי זה מורכב מאוד, החיים מאוד מאוד מורכבים. והקדוש ברוך הוא שהוא אל נורא עלילה, צופה אחרית מראשית, אז אצלו הכל מושכל. אז אנחנו רק בכללים מאירים, כי לא יכולים לרדת לפרטי פרטים. יש פעולות שהאדם חושב אותם לטוב, או למעשה נפחות לרע. יש פעולות שהאדם נזהר ממנה, נזהר ממנה ונכשל בה. או להפך, נהפכת לו לטובה. ועל זה אומר שלמה, לפי פירוש רבנו סעדיה, את הכל עשה יפה בעתו. גם את העולם נתן בלבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. כך רבנו סעדיה מפרש את הפסוק. כך מורי הרחיב את הדיבור על הנהגת השם במשמעות של עצות מרחוק. שכל הנהגה האלוהית מושכלת, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל פרט ופרט. אבל אנחנו יודעים כן להסתכל בכללי ולראות את העצות מרחוק של בורא עולם. 683. ראה פירוש רבנו סעדיה גאון ספר קהלת, בתוך 5 מגילות, שתרגם כל דבר עשה בעתו. גם קיומו של העולם והטיפול בו נתן בלבם ובטבעם, מבלי שירגיש האדם את המעשה אשר עשה השם מתחילה ועד סוף. והעיר הרב שם בסוגריים, רצה לומר שהאדם עמל בעולם ומדמה שזה לענייניו הפרטיים, ואינו מרגיש שכל זה הטביע בו השם לקיום העולם, ואינו אלא פרט בתוך הכלל, בשביל הכלל ולמען הכלל. זאת אומרת, האדם מסתכל באופן נקודתי, אבל מי שיסתכל באופן כולל ידע שכל אחד ואחד מאיתנו וכל פעול הפעולם שלנו היא משהו גדול במהלך האלוהי, בהנהגה האלוהית. כן? נקודה חשובה. עכשיו ככה.
אם האדם עושה משהו גדול,
בהחלט, בהחלט, בהחלט. עכשיו דברי הרמב"ם. אומרו שבן זומו הוא יושב בהר הבית ורואה ישראל עולים ואומר ברוך שבורו כל אלו לשורתני, לפי שהיו עול ושולם יחידי בדור. הבטחתי שאני ארחיב את הדיבור עוד מעט. אומר מורי, יש עוד 4 שנכנסו לפרדס, והוא אחד מ4, ואפילו לא המצליח שבהם. מי שהצליח בכולם זה רבי עקיבא. כן? עכשיו 685, או לפני כן 684, הערה של רב חממי מפי מורי, אף על פי שאין לנו הרבה שמועות מבן זומה, ורבי יושע אומר עדיין בן זומה מבחוץ, אמר רבנו עליו שהוא יחיד בדורו בענייני מחשבה. שימו לב, אמרו על בן זומא עדיין הוא בחוץ, ואיך רבנו אומר לפי שהיה יחיד בדורו. שוב, אני עוד אעריך את הדיבור על כך, אני רק רוצה לגמור איזשהו משהו. הלאה, הערה של 84-5. 4 נכנסו לפרדס, ראה בבלי חגיגה יודל עמוד תנו רבנן. 4 נכנסו בפרדס ואלוהם בן עזאי וכן בן זומא אחר, זה אלישע אחר, ורבי עקיבא, ראה תוספת החגיגה וכו'. אז והנה בן עזאי מת, איך קוראים, ואילו בן זומא הציץ ונפגע, ועליו נאמר שהוא עדיין בחוץ. אנחנו עדיין עוד נניח את הדיבור הזה. ועל רבי עקיבא יצא בשלום. הרבי עקיבא יצא בשלום. יפה. עכשיו, נמשיך הלאה. ואני אחזור כאמור לעניין של בן זומא. שאלה, עדיין בן זומא מבחוץ. מורי משיב. זה בענייני מחשבה. בענייני פילוסופיה, עדיין בן זומא מבחוץ. אבל בכל אופן, הרמב״ם מעריך אותו. יחיד בדורו. כך הרמב״ם נתן לו את הכותרת, שהיה יחיד בדורו. זאת אומרת, מבחינה פילוסופית, הוא עדיין מבחוץ. אבל הוא יחיד בדורו מבחינות אחרות, שעדיף להשקיע את רוב זמנו בלימודים, במחקר, בלימודים, בידיעה. איננו שקוע בתענוגות העולם. ולכן הוא קורא לו יחיד בדורו. והערה 687 זה רבי אליהו יונתי שלנו, מכאן, העיר. ראה מורן הנבוכים, חלק ג', פרק נ"א, הערה 19. שם כתב רבנו את הדברים הבאים. ודע, בני, שכל זמן שאתה מתעסק, העתקתי את זה פשוט, ודע, בני, שכל זמן שאתה מתעסק במדעים ההכרחיים ובמלאכת ההיגיון, הרי אתה מכלל המקיפים סביב החצר, אתם זוכרים כל אלה של, עם הארמון? יש כאלה שבחרים אחוריהם לארמון, אבל יש כאלה שמקיפים ורוצים להיכנס. אז אומר רבנו, ודע בני, שכל זמן שאתה מתעסק במדעים ההכרחיים ובמלאכות ההיגיון, הרי אתה מכלל המקיפים סביב החצר ומחפשים את פתחה. כמו שאמרו זכרון ברכה על דרך המשל, עדיין בן זומא מבחוץ. זה לשון הרמב״ם במורה נבוכים. זאת אומרת, שימו לב איפה נתן לו מקום, לא מבין אלה שהגב שלהם לארמון, אלא הוא מבין אלה שמחפשים את הפתח. אתה מכלל המקיפים סביב החצר ומחפשים את פתחה, ואז זאת אומרת הוא עוד לא הגיע לפתח, ועל זה נאמר בן זומא מבחוץ. עדיין בן זומא מבחוץ. אז אנחנו בדרך כלל לקחנו את הביטוי בן זומא מבחוץ, ולקחנו את הביטוי לאנשים אחרים בחוץ, כלומר out, ומחוץ לאמונה.
חיצוני.
כן, חיצוני.
אחרת.
ורבנו כאן אומר, הוא בין השואפים, אבל עוד לא הגיע לפתח, הוא מחפש את הפתח. זה מבחוץ. לא בחוץ, אלא מבחוץ. הוא עדיין מסתובב, מחפש את הפתח. נכון. תראה, תתחיל בן עזאי. בן עזאי אומר רבנו במורה נבוכים שההתעמקות בעניינים אלוהיים היא דבר מאוד מאוד קשה, וצריך האדם להכשיר את עצמו לכך. ואם האדם ממהר וטרם מכשיר את עצמו, אחת מהשתיים, אומר הרמב"ם, וזה הרמב"ם אומר, או הוא משתגע או הוא מת. זה מה שקרה בן עזאי. מת פיזית. מת פיזית. מה קרה עם בן זומא? הוא היה יותר ראוי מבן עזאי בעניין הזה, אבל עדיין מבחוץ. הוא עדיין לא מצא את הפתח, הוא מסתובב ומחפש את הפתח. אנחנו עוד מעט נראה, אנחנו ניכנס לדברים האלה, רק אני רוצה לסיים איזשהו משהו. עדיין בחוץ. ואילו אחר, הוא כבר הפליג עולם אחר מבחינת האמונות והדעות, יצא מן הכלל, זה נקרא אחר. לכן זה לא נקרא מבחוץ, הוא לא מחפש את הפתח, הוא כבר עכשיו עם גב גבו אל הארמון. אלישע אחר. אבל מה אתה מבלבל עכשיו? אני כבר באלישע, לא יודע. עכשיו אל תבלבל אותנו ואל תבלבל את עצמך. כן, אני מדבר על בן זומא יחיד דורו, עוד מעט נחזור אליו. אני כבר עכשיו באלישע אחר. ואילו רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, כן, אבל הוא יחיד. עכשיו בואו נסתכל. בעצם כל אחד מהארבעה האלה הוא יחיד. רק השאלה במה היחידיות שלו. כן? עכשיו שימו לב. אני, איך קוראים? שאלה. טוב, עמוד 381. שאלה. זה לא גאווה? מי שאל את זה? אביחי. הנה, אביחי שאל את מורי. זה לא גאווה שאדם אומר על עצמו שכל העולם נברא בשבילו? תשובה, לא, לא. למה גאווה? מכיר את ערך עצמו, כשאדם לא מכיר את ערך עצמו, הוא נופל במראה שחורה. הערה 688. דכדוך, דיכאון, מלנכוליה. ראה פירוש המשנה ופירוש רבנו לעירובין, פרק ד' חולה. הרב אהרן קפח ציין להשוות לפירוש רבנו לעבות, ודעות הוראות הנפש, והוא ממחלות המרה. הלך בעקבות מורי בעניין הזה. אחרי בקשת המחילה ממה שמורי אומר, אדם ישקע בדיכאון, נכון? אם אין מכיר בערך עצמו, הוא יגיד, מה עמלתי, מה אני לומד, מה יצא לי מזה, זה דחדוך. לכן הוא אומר, זה לא גאווה. אני אתן לזה פן נוסף כדי להבין את הדברים, אבל לאט לאט. שאלה, שאחרים יגידו עליו, זה כן, אבל שהוא יאמר על עצמו נראה כגאווה, הרי אבי חייל, יש לך מייצגים שם, לא מבטרים כל כך מהר. תשובה, לא, לא, אחרים אומרים, אדם חייב להכיר את ערך עצמו, כי כל אחד מאותם אחרים רואה מה שאחרים אומרים. אם מהללים את פלוני, הוא מהלל אותו, אם מגנים אותו, הוא מגנה אותו. כך הוא דרכו של עולם, כך הוא טבעו של עולם. אז מורי מתעקש, זה לא גאווה. צריך האדם להכיר את ערך עצמו. זה לא אומר שהוא יגיע לזכות הדעת. למשל, ניתן דוגמה. ניקח את מורי. וכי הוא לא ידע את ערך עצמו בידע הרחב שלו, במגוון שלו, בהלכה, במדעים, בפילוסופיה, במנהגים. הוא ידע בערך עצמו. האם רבותיי, מישהו ראה אותו בשמץ של גאווה? איזה אינפתנות. איזה אינפתנות. מדבר בכובע עיניים עם כל אחד. אתה נכנס אליו בלי חצר, בלי משבקים, בלי שום דבר, מתי שאתה רוצה. נכנס אליו, שואל אותו, גמרת, הוא עונה לך יפה והכל וזה. ההכרה בערך עצמי לא בהכרח גאווה.
למוטיבציה
להתקדם הלאה. אבל אדם אשר מכיר בערך עצמו ודעתו שוחה עליו, אתה מדבר, אז הוא מסתכל עליך ככה מלמעלה למטה וכולי, כולו אומר כבוד, זה גאווה. אבל אם אדם אומר, תשמע, אם העולם נברא בשביל אחד, אז הוא נברא בשבילי, והוא אומר את זה לתלמידיו, רבותיי, אני אומר לכם במה להשקיע, לא בגלל שתשרתו אותי, לא בגלל שאתם תבואו ותסגדו לי, חלילה, אבל שתדעו את היעד, זו הדרך, זו הדרך, זה לא גאווה, כן? אבל עוד מעט, נחזור לזה, עוד מעט.
זה אומר את זה על אנשים שבאים לירושלים להתפלל,
ישראל, תן לי במקומך, למה אני רוצה, בחור אני רוצה להשלים משהו. במקרה קראתי השבוע, זה מורי אומר, במקרה קראתי השבוע, הלא היה את התחרות על הגאונות בבבל בזמן רבנו סעדיה. גאונות אז זה תואר גאון, משרה. אין ספק שרבנו סעדיה משכמו במעלה, גדול מכל בני דורו. ואילו ראש ישיבת צורה, רבי אהרון בן שירג'אד, 689, רבי אהרון בן שירג'אד, מגאוני ארץ ישראל, במחלוקתו עם גאוני בבל, ובהם רבנו סעדיה גאון, גרם בשנת כך וכך לחוג את ראש השנה בתאריכים אחרים מאלו שנהגו בישראל ובבל באותם ימים. כן? ראה בכל אלה. הלאה. אומר מורי, הוא היה שמו חלב. רבי מסעדה קורא לו הכלב המת. על זה שנבחר כגאון. כגאון בתוארת משרה. הכלב המת. 690 ראה רבנו סעדיה גאון חיה בכתביו בתוך עיון בחקר מעזבונו המדעי וכו' וכו'. הלאה, הכלב המת הוא איננו כלום לגבי רבנו סעדיה הגאון, אומר מורי, והתפיסו קטע מכתב שלו, מה שהוא כותב על רבנו סעדיה, דברים שאדם פשוט לא יעיז להוציא את אותם המילים מפיו, למרות שהוא לא מגיע לקורסוליים שלו, כן? זה תלוש העולם. לכן, מה שאומרים אחרים אינם כלום, כן? האם אומרים על האדם שהוא גאון הגאונים, זה שקר. יאמרו שהוא שפל השפלים, כן? גם זה שקר. זה לא מעלה ולא מוריד. בקיצור, אומר מורי, צריך להכיר את האמת. הוא משהו או לא משהו? לא מעבר לזה, ולא גאווה. שאלה, יש לשון אחר של אחד החכמים, אם אני כאן, הכל כאן. כן, כבר ציטטתי את זה. כן. זה הלל, אומר מורי. הלל אומר. ואנחנו יודעים כמה הלל אין ביתן. כמה הלל אין ביתן. מילא אם לא היה לנו סיפורי מעשים המוכיחים אין ביתן. אז אחרת לא היינו מאמינים. והוא אשר אומר, אם אני כאן, אדם כאן. זה לשון להראות דרך, ציון דרך אמיתי. מה הדרך? שאלה. זה אותו קו, או שזה משהו אחר. תשובה, הרם מפרש אותו באופן אחר. 693, העיר הרב אברהם חמאמי, כמדומש כמנת מורי, לבאר דברי הלל הזקן, אם אני כאן לשמוש לקדוש ברוך הוא, כמו שכתב רבנו בפירוש המשנה, שאני הוא משמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכן כתב, כתוב אצלי בגיליון השס, בסוכה, שם בביאור רש"י וכו', שפרש מורי שלא יחטאו בשמו שכתב רש"י, הכוונה לעני שהוא משמותיו של הקדוש ברוך הוא, ויפרש בדרכו של רש"י שם, עוד לא כתוספות וכו'. אוקיי, הלאה. אז שאלה, פה זה רק השבח, הוא מודה לשם שיש לו כל האמצעים שהוא יכול ללמוד. תשובה, לא, לא, זה בלי זה. הכרת עצמו של האדם נותנת לו סיפוק. תראו כמה מורי מתעקש. אם זה לא קרוב בגאווה, זה חיובי. נכון, נכון. איננו צריך להעריך את עצמו יותר מדי. ברגע שמעריך את עצמו יותר מדי, זה סיכות הדעת, זה גאווה. ואיננו צריך להשפיל את עצמו יותר מדי. כשמהללים אותו, הוא צריך לדעת שאלה פיתומי מילה. זה לא כלום. כשמגנים אותו, הוא יודע שזה כלום. וזה שום גאווה אין כאן. 694, כמו שכתב הרב מאמרו, התשובה משנה, הרמב"ם חולה. אוקיי, אנחנו נעצר כאן, כי משם נמשיך בשבוע הבא.